טוב, צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. נתחיל בסיפור, חלק מכם מכירים אותו. יש לנו הרבה סיפורים על מה שהעולם מכנה חוזרים בתשובה. אחד, זה כל מיני סיפורים משונים כאלה של הבן שאמר לאבא שלו, עזוב אני הולך. הבן אמר, אבא אמר לו, תשמע, תשמור מצווה אחת. אז הוא לצחוק עליו, אמר, טוב, אני אשמור על זה שצריכים לקשור נעליים. אז אני אקשור קודם כל את רגל שמאל, ואחרי זה אקשור את רגל ימין. אבא שלו אמר לו, אוקיי, איך שאתה רוצה. בשנים הוא קיים את זה, כאילו בגע, עשה את כל העבירות, כל הזה, הלך רחוק, וכו', לא יודע מה. שנים קיים ככה, אתה לא קיים כלום, רק אתה, הוא הבטח לאבא שלו, אז את זה הוא קיים. קשר קודם כל שמאל, אחרי זה קשר ימין. אחרי זה בגיל 40, הוא שאל את עצמו, גם, מה זה, אבא, אני כבר 20 שנה, אני יודע מה, קושר שמאל, אחרי זה קושר ימין. מה הסיפור? התחיל לברר, שאל רבנים, בהתחלה אף אחד לא נתן לו איזה תשובה, בסוף השלחו אותו לאיזה מקובל, התחיל לדבר עם המקובל, פתאום, אתה יודע, פתח לו עולם שלם, אתה יודע, ימין ושמאל וקשרים וזה, פתאום הוא התחיל להבין מזה את כל העולם הפנימי של התורה, וזה, חזר בתשובה. בא למכון מי.
רק בגלל הסרוכים האלה, מי שזוכה את שני
הליקופטרים
שנפלו
בלבנון. נכון, סיפרו את הסיפור של אחד ש...
זה הוא הלך על דרך לקשור את הנב שלו,
כן, יפה. כן, אז טוב. אני מספר סיפור על שאדם ניצל בזכות זה ששמר את המצווה הזאת. אני רוצה לספר סיפור עוד יותר זה. היה איזה ברחוצ'יק אחד מפונק מרעננה. מה זה מפונק? ההורים שלו היו עמידים מאוד בלשון המעטה. כל מה שאי פעם הוא ביקש, ששאר הוא קיבל, בלי שום חלוס רק. תרגל שהכל מגיע לו ומגיע לו ומגיע לו. כן, ככה, כאילו זה מה שנקרא, גידלו ילד מפונק, בחורצ'יק התקלקל, וכבר לקראת סוף תיכון, הוא כבר איפה הוא ואיפה הדת ואיפה זה, למרות שהוא למד במסגרת דתית, הוא כבר לא היה שם בפנים. בכל מקרה, עדיין כל מה שהוא רצה הוא קיבל, בדרך רישיון לחשבון ההורים וזה, לקראת גיוס הוא כבר לא היה בחברה של האלה שצריכים להתגייס, הוא אלה שמצאו את הסיבה לא להתגייס. ואז הוא אמר להורים שלו, תשמעו, אני רוצה איך ללמוד בחו"ל, לא זוכר, נראה לי משהו פיזיקה או משהו, תחום כזה. קיצר, למד גם כן, כמובן, כל הלימודים, החשבון ההורים, הוא ישלם על זה, בזמן שילמד הוא יעבוד, מה פתאום? קיצר, נצא לארצות הברית, למד על חשבון ההורים, גם שרחו לו דירה עם שותף, השותף שלו היה איזה פורטוריקני אחד, אני יודע משהו כזה, והגיע... שלב של מעמד הסיום, זה היה 3-4 שנים, קיבלו את התואר, יש שם כזה באמריקה, יש שם טקס יפה, מכובד, שלובשים כאלה גלימות שחורות, עם כובע מרובע, עם שרוך כזה בצד, וכל אחד ככה עולה לבימה, וכל הפרופסורים מחצינו ידיים, ומביאים לו את הדיפלומה, וכל אחד אומר כמה מילים. אז הגיע תורו, והוא עולה, ואומר... אני רוצה להגיד שמצאתי פה מקום מאוד יעיל, לימדתם פה מאוד טוב, אני חושב שאני מבין טוב את החומר, עלו והצליחו, ירד מהבמה. טוב, הגיע השותף שלו שגר איתו ככה 3-4 שנים בחדר הפורטוריקני הזה. עכשיו הפורטוריקני הזה ידע שהוא לא כל כך, לא היה לו הורים עליינים שיכל לרק ללמוד, הוא היה צריך, היה עובד ל... למחייתו, כל פעם היה סבא לפיצות, וזה היה עובד בלילות, והיה נקרע בין הלימודים לעבודה, וגם ההורים שלו, בכל אופן, מימנו לו משהו, חסכו מפיתם ועזרו לו במשהו. קיצר, הפורטוריקני הזה עולה, משפט ראשון אומר, אני רוצה להגיד תודה להורים שלי, שבזכותם אני פה היום. רק בזכות זה שהם תמכו בי, ועזרו לי, אני רוצה להגיד תודה להורים שלי קודם כל, והמשיך הלאה. ההוא שומע את זה, את השותף שלו, החבר שלו, החליף את הרבה חוויות, אומר, המשפט פתיחה, תודה להורים, ככה, אתה יודע, פתאום זה נחרט לו במוח, צריכים להגיד, תודה. קיצר, זה ככה יושב לו בלב, קיצר, לא עושה את החשבון, פתאום הוא מחליט, עכשיו אני מרים טלפון לאבא שלי, אומר לו תודה. מכל הלב, מה זה? לא שהוא אף פעם בחיים לא אמר את המילה תודה, אבל אף פעם מרגיש תודה. אף פעם מרגיש באמת שהוא צריך להכיר טובה, הוא קיבל את הכל, מקום מפונק, הכל מגיע לו, כי הוא חי בתחושת המגיע לי, עד אין קץ. קיצר, התחיל באמצע הלילה, ב-2 בלילה, מרים טלפון, אחרי שהוא ככה בוכה וחושב וזה, מרים טלפון לאבא שלו, אבא שלו שומע את הכל ככה עם הבכי כזה, ניבל, מה קרה, מה קרה? אבל לא קרה כלום, רק רציתי באמת באמת להגיד לכם תודה. מה? אבא לא שומע, עכשיו הוא שומע שבקודש שלו שהוא באמת אומר תודה, אבל מה קרה? אומר לו, תשמע, היום קיבלתי את הדיפלומה, אני כבר לא יודע מה, תואר ראשון זה היה נראה לי, תואר ראשון באווירונאוטיקה של הפיזיקה, אני יודע משהו וזה, אווירונאוטיקה, תואר ראשון, אני באמת חשבתי על זה שמגיע לכם, זה הכל בזכותכם, אתם עזרתם לי, ואני באמת באמת רוצה להגיד תודה. טוב, אבא ככה, גם כן כבר נכנס להתרגשות, והיה לו דמעות בעיניים מהדבר שלא חווה פה מהבן שלו. והבן ככה סוגר את הטלפון, ונשאר עם עצמו, לא פוצה, לא סוגר עין עד הבוקר, ובבוקר, ככה מעצמו, הגיע לו פתאום חזרה, זה גד ישן שהוא כבר כמה שנים כבר לא אמר אותו, והפעם הוא באמת חווה אותו. מה הוא אמר? מודה, אני לפניך, אבל חוץ מאבא שעזר, יש גם אבא בשמיים, מה אני, עד כמה אני יכול להתכחש אליו? כל עוד התכחשתי לזה שכאילו הכל מגיע לי והכל מגיע לי, אז גם לא הייתי מודע לזה שיש פה מישהו מאחורי הכל שבאמת רוצה בטובתי ועושה לי טוב. באמת יש למה להגיד מודה אני, וזה באמת היה, התודה הזאת והמודה אני, זה היה הדרך שלו חזרה והתגדלות. אז בעצם כל עכשיו אנחנו נמצאים בפסקה ג' במוסר אביך פרק ב', שמדברת על כוח הכרת הטוב, ואמירת התודה הזאת, באמת פעם דיברנו על זה, שאיך נלחמו חכמי ישראל ביוונים? איך נלחמים חכמי ישראל ביוונים? דיברנו על זה בחנוכה קצת. ככה, נעשה ככה לשחזר את זה. כי באמת, מי ניצח? היוונים או המכבים?
המכבים.
בקרב, המכבים ניצחו. במלחמה, מי ניצח? כן, היוונים. בוא נגיד, המלחמה היא ארוכה ועקובה מדם, והניצחון נוטה מאוד אותו בתם, כן? הם הנכדים של המכבים, קראו להם אריסטובולוס ואורקנוס, שמות יהודים מובהקים. זה אומר שבאמת המכבים ניצחו. הנה, מורשת היהודים השתלטה חזרה. מסתבר שאולי במלחמה, בקרב, ניצחו המכבים, אבל במלחמה האמיתית, מלחמת התרבות, מלחמת הדעות, אנחנו רחוקים, רחוקים לנצח. מה עשו חכמי ישראל שהם רוצים לתת לנו כוח לנצח את היוונים? מה הם עשו? תקנו לנו את חג שנקרא
חנוכה.
נכון, מה עושים בחנוכה?
מדליקים נרות.
וקבעו שמונת ימי חנוכה. אלו כדי?
להודות
ולהלל. להודות ולהלל. זאת אומרת, כל מה שהם קבעו, תקנו כדי להודות ולהלל. זה נראה משהו קטן. אבל ברגע שאתה מודה, אתה נותן מכת מחץ ליוונים. נותן מכת מחץ לתרבות יוון. כי מה בעצם, מאיפה נבע תרבות יוון? תרבות יוון, היא כל הזמן קצת לובשת צורה ופושטת צורה, אבל תמיד, תמיד, תמיד זה אותו עיקרון אחד. גם בזמן שהיוונים היו אליליים, עובדי עבודה זרה, גם בזמן שהתחילו להיות שם פילוסופים, וגם בזמן שהפילוסופיה הפכה להיות יותר מדע, יש אותו עיקרון. מה העיקרון? מגמת הסתרה של רצון השם להיטיב. זאת אומרת, אותו רצון השם להיטיב, שהוא בעצם מחולל את הכל, שהוא מקור כל היש, שהוא מקור כל הכל, זה הם רוצים להסתיר. אז זה בזמן שעבודה זרה, אז איך מסתירים? שוכחים, אתה יודע, אתה מסתכל למעלה, למעלה, ממש למעלה, אלילים. זה המון 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 כוחות שצריכים לעבוד מולה. ואיך עובדים מולם? עובדים עבודה זרה, כל כוח ועובדים את העבודה זרה שלו. אז זה בזמן עבודה זרה. אחרי זה הגיעו כמה פילוסופים נאורים, אמרו לא, עזוב אותך מעבודה זרה, אבל מה הם עשו? החליפו את העבודה זרה בפילוסופיה, באידאות. אז אוקיי, אל תקרא לזה אליל, תקרא לזה אידאה. אז יש לך משהו אחר שמסתיר. אותו דבר, במקום לראות רצון השם להיטיב שהוא מכיר כל הכל, אז במקום להתקע באלילים, אתה עכשיו נתקע במה? באידאות. היום בעולם המדע, אתה שואל רגע, איך הכל הכל עובד, אז במה אתה נתקע? החליפו את האלילים, את האידאות, האלילים החליפו האידאות, את האידאות החליפו עכשיו במה? חוקים. חוקי טבע. איך העולם עובד? מה מפעיל אותו? חוקי הטבע. ומי מפעיל את חוקי הטבע? זה כבר לא רואים. ברגע שאתה מצייר לפי חוקי הטבע, זה מסתיר.
עוד שאני מראה תשובה
לא מביאה. להם לא יהיה תשובה לזה. עד שלא תגיד תודה למי שמפעיל את הכל, לא לך שום תשובה לזה.
והדבנים עשו במקבים, היום משלמים על זה מחיר יקר ביותר.
נכון, נכון. אז התחילה אז מלחמה, וברוך השם, אל תדאג, מה זה מחיר יקר?
זה דבר פורטוגלי, בספרדים. אז
הוא נקוויזיצה,
היום
שלו
את
המחיר
האחרון.
אתה אומר,
זה... כן, כן,
נהיו רעבי, דפק לדחת. הבעיות הכלכליות שלהם, אתה אומר, זה כל...
במקעת.
טוב, אנחנו... אתה ידידי יותר קשור לחשבון של הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול להגיד לנו בדיוק מה כדי קדמה. אנחנו, אולי, אולי אתה צודק. אנחנו לא יודעים. אז אמרנו בעצם, היוונים, לא משנה אם זה אלילים, לא משנה אם זה אידאות, לא משנה אם זה חוקי טבע, אותו מגמה. מה המגמה? להסתיר את רצון השם להיטיב שהוא מחולל את הכל. למה באמת יש מגמת הסתרה? למה הם רוצים, למה יש לאדם רצון כזה, מניע כזה להסתיר את זה? אוקיי, אז קודם כל הוא לא רוצה להרגיש חייב. אם יש איזה מישהו, משהו שהוא רצונו להיטיב, הוא בצלם מקיים אותי, אז אני חייב לו. לא רוצה להרגיש חייב. יש לי איזה מניע ראשון, מסכים איתך ב-100%, לא רוצה להרגיש חייב. מה המניע השני?
זה יכול להיחד בו. קשה
להיחז בו, אוקיי. אני... מה אתה רוצה להגיד?
להדיר את עצמו, כוכבי
באוזן. כוכבי באוזן. למה אני צריך להדיר את עצמי? כי מה?
גאווה.
גאווה, אוקיי. אני...
יכול להיות בגלל שאני
מרוב
שאני רוצה להחזיר לו, אני לא יודע איך.
אוקיי, אז אתה אומר, יש לי קושי אם להרגיש חייב. או בגלל שאני כל כך רוצה להרגיש חייב, אם אני אגיד שאני חייב, אז אני כבר לא יודע איך להחזיר לו, או בגלל שאני לא רוצה להרגיש חייב, או זה. הייתי אומר, את הקושי הזה, הייתי מרגיש שבאמת, יש בעיה בלעמוד מול האמת. כאילו, לעמוד מול כל דבר שהוא לא ממש אמת עוד אפשר, אבל לעמוד מול האמת, זה כמו מחייב, כאילו עד הסוף. יש כזה מדרש שמדבר על זה שכל האומות העולם, השם נתן לכל אחד אפשרות לבחור. אז כל האומות העולם, כל אחד בחר לו איזה שר. איזה, הוא בחר את שר האש, שר המים, שר הזה, שר הזה, כל אחד בחר איזה שר, ועם ישראל את מה בחר? את המלך. את המלך. הוא אומר, עזוב אותי, לא רוצה שרים. הוא אומר, שרים יכולים להתחלף, אנחנו רוצים את המלך. אנא נסיב מלכה, אני לוקח את המלך. וואו, איזה גאונות. מה, זה, כל אומות העולם צריכים להבין שהרבה יותר יציב זה מלך. מה אתה לוקח שר? למה באמת אומות העולם לוקחים שרים? שיקחו את המלך. למה הם לוקחים שר?
אמא.
לא מחייב. מלך זה בעיה. אם אתה עכשיו צריך לעבוד מול המלך, להיכנס לפרט, אתה יודע, אצל השרים, עוד, גם שם זה לא פשוט. אבל אתה יודע, השר אפשר להסתדר איתו. אפשר ככה, לא יודע מה, גם ניכנס עם טיפה מלוכלך, הוא ימחה לך, זה לא, שאין לו איזה שני קושים שעורפים את הראש למי שנכנס עם מלכלוך על הבגד. אבל אם תיכנס לטרקלין של המלך עם מלכלוך על הבגד, תגיד לך, מורד במלכות, לא נכנסת ענקית, רך, קושי מוריד לך את הראש. ניכנס למלך, זה בעיה. לעבוד מול שר זה עדיף, אתה יודע, זה שר, מקסימום יתן לך איזה כנס, או לא יודע מה, יודע, מסתדרים. תסתדר עם המלך, זה מחייב. זה מחייב דיוק מרבי, זה לעמוד מול האמת. כשאתה מגלה מה האמת שמאחורי כל העולם, אתה פתאום מגלה, רגע, אני לא עובד מול חוקי טבע. כל חוקי הטבע האלה, הם עובדים מכוחו של רצונו של השם להיטיב. בעצם העולם הזה לא מסתיר שום דבר, אתה עכשיו עומד מול השם. השם ברא אותך עכשיו, ורוצה אותך, ורוצה בטובתך, ורוצה שתהיה שמח. וזה פתאום עכשיו מאוד מחייב. זאת אומרת שאני חי את החיים שלי עם אינרציה וזה. אז מה אני אמור לעשות בשנייה הזאת? איך אני חי את השנייה הזאת ובאמת ראוי לה? מול השם, כן.
אף גם בן אדם מאמין, זה יכול קצת להתיש, לא? כי
אני חושב שגם האדם המאמין, האדם המאמין האמיתי, בסופו של דבר, טוב לו עם זה. יש מקום פנימי בנשמה ששאדם מגיע לשם והוא הכיל את האמונה בחיים שלו, טוב לו עם זה שכל שנייה ושנייה הוא חי אותה במלוא התרגשות ובמלוא העוצמה. כשאדם עדיין לא שם, מה שנקרא, כשעדיין תפיסות אומות העולם שולטות עליו, כן, כל הסעיר להזזל שאנחנו נותנים, זה אומרים, כל ההבנות של בני ישראל הגיעו בגלל אומות העולם. כי הם הנשמה הפנימית של עם ישראל יכולה להסתדר טוב מאוד עם השם. אלא מה, הם עדיין רואים את עצמם באיזשהו דמיון שהם בעצם דומים לאומות העולם, ואומות העולם אומרים, אני צריך קצת לנוח, בצד. גם השם רוצה שתנוח. תנוח לכבודו, בשבת, וכל המנוחה זה המגמה, כל העולם הבא זה עולם המנוחה. אנחנו לא נגד מנוחה, לנוח בזמן שאמורים לעבוד, זה לא. אוקיי. אז התפיסה הזאת, עכשיו, זה קשור לתהליך התשובה, כן? שאדם, לפני שהוא חוזר בתשובה, אז הוא אומר, הוא לא יכול לצייר את עצמו כצדיק. מה, אני? יהיה צדיק? ספר לאדם שיושב עכשיו בפאבים ונהנה ושותה עם החברים שלו, תשמע, יום אחד אתה תגיע לבית מדרש ומה זה תהנה ללמוד חברותה, אתה נפלת על הראש, אני משתעמם, אני נכנסתי פעם לבית כנסת, שמעתי 5 דקות שיעור, אני משעמם. יום שלם, אתה חושב שאני יושב בבית מדרש ללמד, אין סיכוי, זה לא אני. אתה היית בבן אדם, אני, זה הצדיקים, זה הם. אני, תן לי פעם עם חבר'ה, לשתות, זה אני. זאת אומרת, אדם לפני שהוא מתחיל את התהליך, הוא לא מגלה את עצמו, הוא נראה לו, זה נראה לו קיר, צוק, בלתי אוויר. ברגע שעושה את התהליך נכון, אתה מגלה, וואלה, וואי, אני יכול לשבת יום שלם בבית המדרש וליהנות, לרוץ במרחבי האינסוף של, 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 של תוספות, ולהרגיש כאילו שאני רוכב באחו. אפשר? זה אני.
גם הנורמליות של החיים,
ו?
גם הנורמליות של החיים, כי אנחנו לא קוראים
לנו מדרש, אחרי זה יצאים, גם בנורמליות של החיים, אפשר לחיות את החיים בקדושה. כתוב שהצדיקים הגדולים, הם ניגשים לדברים הקטנים, בגדלות, כך אומר הרב קוק, באיזשהו... כן, מה זה נורמליות של החיים? אתה עכשיו יכול, אתה עכשיו הולך לשאת ולתת באמונה. אתה יכול להבין, כל השנייה שאתה נושא ונותן באמונה, זה דבר עצום בעולם, אתה מיישם תורה בעולם, אתה לא רק לומד תורה, נהפוך הוא, אתה עלית דרגה, אתה גם מיישם תורה בעולם, אתה מופיע תורה בעולם. זה נורמלי. אוקיי. אז אנחנו אמרנו, בעצם, יש שני מניעים של היוונים, שבהם הם תוקעים את העבודה זרה, או את האידאות, את החוקים, ומסתירים על אדם את רצון השם להיטיב. מניע אחד זה שהם לא רוצים להרגיש מחויבים, מניע שני, והם לא רוצים לעמוד מול האמת. הם מעדיפים לבחור איזה משהו צדדי, או איזה משהו תקוע, משהו שמסתיר אותו מהאמת, כי לעמוד מול האמת, זה מפחיד, זה בעיה. אתה אומר, זה לא נורמלי. לעמוד מול האמת זה נורמלי. הכי נורמלי לעמוד מול האמת. אתה צריך שקר? אני בלי שקר לא מסתדר. אני צריך קצת שקר. אני לא... אוקיי. עכשיו באמת, בעברית יש מילה אחת שהיא משותפת לשתי משמעויות. המילה שאני רוצה להגיד היא מודה. כשאדם אומר מודה בעברית, מה הכוונה בעברית מודה?
מודה.
אני מודה לך מאוד על זה שהכנת לי כוס תה. מה אני רוצה להגיד?
תודה.
כן, אני מודה משון תודה. כן, מודה. תודה. איזה עוד מילה מודה?
מודה
באשמה, כן. אתה האשמת אותי שאני זה שהפליתי לך להפליק באוזן, מודה על האמת, והייתי אני, אני מבקש סליחה. מודה.
מודה
במשטרה,
אבל חברים שלו.
זה מודיע, זה משהו אחר. מודיע זה שטינקר כבר, זה הקדוש ברוך הוא אמר, וכי דילתור אני על בניי, אתה מכיר את זה. ויהושע אומר לו, רגע, תגיד לי, מי זה שעשה את זה?
אני
חמלשין, אני דילתור על בניי, תעשה גורלות.
זה אחד הדברים שהכי אהבתי,
אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר. הקדוש ברוך הוא עם החבר'ה, לא מלשינים, קודם כל, כלל ראשון לא מלשינים. אוקיי. אז מודה, אנחנו רואים משמעות כפולה, מודה זה מלשון תודה, ומודה זה מלשון מודה באשמה. קונפס, מודה על האמת. לא תמיד זה אשמה, מודה על האמת. מה באמת הקשר בין מודה משלון תודה ובין מודה על האמת? למה זה באמת אותה מילה בעברית? מה, מישהו חשב על זה פעם?
זה הכרה. זה הכרה במה שהוא
אם אדם מתוך תודה, אני מדבר על מודה של תודה, אם אדם מתוך תודה מגיע להכרה כזאת, אז הוא גם מודה, זה האמת ששנה.
שמה, מה האמת?
אני יודע מה זה, הוא מודע על מה שעשה.
זה יציאה מגויסטיות.
אני רוצה ללכת הכי גבוה. בעצם, מה האמת הכי פנימית של העולם? שכל העולם הזה נובע מרצון השם להיטיב. זאת אומרת, האם אני מודה על האמת, מה האמת של העולם? שהעולם הזה נובע מרצון השם להיטיב. חסד, אמרת, חסד. השם בעל החסד, רוצה להיטיב, ולכן מרצון להיטיב מתחולל העולם. זאת אומרת, האמת הפנימית של העולם זה שהשם רוצה להיטיב, הוא זה שחולל אותו. אני מודה על האמת, מה האמת? אני מודה באמת, מה האמת? האמת שאתה עשית לנו טובה. ופה בעצם במקום הגבוה הזה מתחבר באמת המודה של תודה. אני מכיר בזה שאתה באמת רצית לעשות לי טובה. אני מודה לך. מודה על האמת. יש בזה גם כן, דיברנו על זה קצת, שבכל בן אדם יש את הרצון הנשמתי הזה, הפנימי, שנובע מתוך רצון השם להיטיב. וכל נהג אוטובוס חושב על המשכורת שלו באופן חיצוני, אבל עושה לך טובה, יש גם מקום פנימי שעושה לך את הטובה, מתוך זה שהוא פשוט ממשיך את רצון השם להיטיב. אז אם אתה יורד באוטובוס ואומר לנהג אוטובוס, תודה, אתה בעצם באותו רגע גם מחבר אותו פנימית עם המקום העמוק שבנשמה שלו. איפה שהוא באמת רוצה לעשות טובה לאנשים. רוצה להמשיך את רצון השם שיהיה טוב לכל האנשים. אז זה גם בתודה הרגילה שאנחנו אומרים. אני אומר לזה, אני מודה לך על הנסיעה, אני בעצם אומר, הנסיעה הזאת הגיעה מרצון השם להיטיב, כן.
זה גם תחליט אותו תודה.
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. זה קורה הרבה פעמים שאתה רואה מישהו אומר תודה, והשני אומר תודה גם כן. תודה לך, תודה לך. יצא לך פעם לראות כזה. אני רוצה שנייה לחזור לפסקה שלנו. בפסקה שלנו, בתחילת הפסקה דיברנו על סידור הנפש, לראות שאנחנו בעצם לא מוותרים על שום כוח בנפש. בהמשך הפסקה ראינו את הכרת כוח הטוב. לראות שהנפש יש במקום, שהכרת הטובה של הנפש יכולה להיות כוח מניע אדיר, וזה דבר, הרב קוק מתאר את זה, שדבר שיכול להיות עוצמתי ביותר. הכרת הטוב זה דבר שאפשר להגיע איתו לעוצמות אדירות, וראינו אינסטלטור שמקבל בית, חומרים לבית שלם אחרי 40 שנה, הוא עשה טובה לאלמנה, והילד בן 12 ראה את זה, ואצל הילד בן 12 ישב לו 40 שנה בתוך הלב, רצון להחזיר טובה, והרצון הזה גורם לו להביא לו חומרים אחרי 40 שנה. ראינו שאומר הרב קוק, שמכוח הכרת הטוב אתה יכול להגיע לכל המצוות כולם. אתה יכול להגיע שכל העבודה שלך, ומה שאתה נמנע בעבירות, כל מה שאתה עושה מצוות, זה מכוח זה שאתה רוצה באמת לעשות טובה להשם. ראינו שהעוצמה הזאת היא עוצמה שוכלת אדירה, לכן גם הרב קוק מצד אחד אומר, תיכנס אליה לאט לאט, אל בבת אחת תיכנס לכל הכרת הטוב, תעשה את זה לאט לאט בנפש, כדי שלא, שהאור הגדול לא יטשטש את כל שאר הכוחות שלך. מצד שני, אל תתעלם, כי אם אתה מתעלם, אתה מנוון כוח אדיר בנפש. ברגע שאתה מנוון אותו, אתה מגיע לכל מיני בעיות, עד נטילת אחריות לחלוטין. זאת אומרת, היוונים בעצם, בזה שהם עכשיו חוסמים עצמם, לראות את זה שאם יש פה איזה רצון השם להיטיב שמאחורי כל העולם, הם מנבנים את כוח התרבה בנפש ונכנסים לבעיות. בעיות של מוסריות, בעיות של חיצוניות, שכל המוסר שלהם נראה רק חיצוני בלבד, שלא נובע ממקום פנימי אצלהם. אז זה ראינו בפסקה עכשיו. בפסקה הבאה ראינו התחלנו לראות שבוע שעבר בסוף השיעור, שההכרת הטובה זה השער של היכל הזה שנקרא לעבוד את השם מאהבה. אבל אומר שיש דרכים גדולים ומופלאים יותר. זאת אומרת, לעבוד את השם כי אני מכיר לו טובה, זה רק השער, זה רק התחלה, זה רק השלב, זה המדרגה הראשונה בעבודת השם מאהבה. יש מדרגות הרבה 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 למעלה מזה, ותיארנו גם כאן קצת, שאדם, נגיד אדם עכשיו מכיר טובה, השם נתן לי את העיניים, נתן לי את הידיים, נתן לי את הרגליים, נתן לי בגד ללבוש, נתן ברא את כולי, ברא את כולי בכל שנייה ושנייה, לכן אני ממש מכיר טובה. השם בראת אותי, תודה לך, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? להניח תפילין? אוקיי, אז אני בשבילך השם, אני עכשיו מניח תפילין, ואדם לוקח את התפילין. ובהתרגשות עצומה, הנה, עכשיו הוא זוכה למלא את רצון השם, הוא מכיר טובה, הוא ממלא את רצונו. הוא עכשיו מניח תפילין בהתרגשות עצומה שהוא ממלא את רצון השם ומכיר לו בזה טובה, אמרנו שזה עדיין לא הרמה הכי גבוהה. יש רמה הרבה הרבה יותר גבוהה מזה שהיא מה?
אהבה.
עבודת השם מאהבה שמגיעה על ידי הכרת האמת. הכרת האמת. אדם בא ונשאב אל האמת כי אמת, לא בשביל שהוא בעסק. כשאני מכיר טובה, אמרנו, אני עדיין בעסק. השם עשה לי טובה, אז אני צריך להחזיר לו מתכוח הכרת הטוב, טובה. אז הנחת התפילין שלי עדיין חיצונית, זאת אומרת, הכוח שמניע אותי בניח תפילין, עדיין חיצוני לתפילין. זה לא, אני עדיין לא רואה את רצון השם האמיתי שבתוך התפילין ואני מתחבר אליו. אני עדיין בעסק, אני צריך להכיר טובה, אז אני עכשיו מניח תפילין. דרגות הגבוהות של עבודת השם מהווה זה שאני לוקח את התפילין ואני רואה, הנה, עכשיו אני מקיים את רצון השם. ויש לי מניע להקים, לקיים את רצון השם בלי שום קשר לטובה, עשה לי טובות, לא עשה לי טובות, לא, לא, לא. אני בכלל לא בעסק. אני נשאב אל האמת כמו מגנט, היה פה כזה ביטוי, נקרא אותו עוד מעט, כן? איפה זה? איזה היה למצוא משהו, נשאב פה מגנט, איפה זה הביטוי הזה? אוי, הנה, כן, כן, הנה. שמצד החוכמה שמכיר בגדלותו התברך, נמשך אחריו כברזל אחרי אבן השואבת. בהכרח, שאי אפשר חלופו בכלל. כן, פה אתה לא יכול, פה תפילין או תלית, לא משנה, אני רוצה להכיר טובה, מה שאומר לי אני עושה. פה אני מתחיל להבין, לא, תפילין, זה רצון השם, בזה אני נפגש עם האמת, אני עושה את האמת כי האמת, ואני ממש מוצא את הרצון שלי להגיע דווקא לאמת. עכשיו פה הרב קוק אמר שהוא, קודם, בפסקה הוא יצר איזה חיבור, הוא אמר, אל תקפוץ ותחשוב לעצמך שאתה יכול לקפוץ רק לדרגה הגבוהה. תמיד תמיד תתחיל גם מהדרגה הנמוכה יותר. תמיד תכיר טובה, ומתוך הכרת הטובה, גם ממנה תגיע לעבודת השם מאהבה, ורק זה יוביל אותך למה? לאהבת השם, לאהבה רבה, לאותה אהבה שהאמת כי האמת. אני פה רוצה לשאול למה. כן.
הכרת
האמת זה יותר דרך השכל או דרך הרגש? אם זאת אומרת שהכרת האמת זה לחקור את הדברים ולדעת את הסיבה לכל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה, או שזה פשוט להרגיש, לקבל את זה.
דרך האמת.
שאלה מעולה, שאלה מעולה. זה ממש שאלה, זו שאלה מעולה. זאת אומרת, התשובה היא ברורה שאנחנו רוצים להגיד דרך השכל, אבל זה, השאלה שלך היא באמת תיתן לי ממש איזשהו פתח לכיוון של התשובה. כי טוב, ודאי שאמת ושקר זה משהו שכלי. אתה בשכל מברר האם מה שעומד מולי זה אמת או שקר. אבל אנחנו עכשיו מדברים על עבודת השם אהבה. אני חושב שבדיוק בנקודה שאתה נגעת, אולי זה בדיוק הכיוון של הרב קוק מכוון. שבאמת אם אדם ילך רק על עבודת השם, אומר אני אדם שכלי, אם זה אמת, אז אני הולך עליה. ואז הוא עושה את האמת כי אמת, יכול להיות שבאותו זמן הלב בכלל לא איתו. חי בשכל בסרט, שהוא עובד את השם מאהבה, כי זאת האמת, כי הנה הגיע בשכל לאמת, ובעצם הוא נמצא דורס את הלב. והוא עדיין לא הגיע לאמת הזאת, שאולי הגיע רק באופן שכלי, אבל לא הגיע אליי באופן מושלם. אז הוא הגיע לשלב, ראינו כל מיני כאלה ש... דיברנו על זה, לימודי קבלה, יש כאלה שלומדים, אתה יודע, אותיות, ספירות וזה, ובטוחים שלמדו את כל הקבלה. הנה, אני יודע את כל האמת, הייתי בחוג לקבלה, בשלוש שנים שלי עד התואר, למדתי בחוג לקבלה, ואני יודע לצייך את הספירות כמו שצריך, לפי כל העולמות, לפי כל הזה, אני יכול לצייך את האותיות, איזה אותיות, עוצרים איזה ספירה ואיזה מילים. קיצר, בטוח שהוא למד קבלה, ומה אמר עליו אותו אדמור? אולי למד קבלה, אבל הוא לא למד תורת הנסתר. כי תורת הנסתר זה משהו שמוכבא אצלך בתוך הלב, ואתה אף פעם לא יכול להוציא אותו. זה משהו פנימי. זה כמה אתה אוהב, כמה אתה ירא. אהבה זה לא דבר שאפשר באמת להוציא. אפשר להביע אהבה, אבל אי אפשר באמת אפילו להראות את האהבה עצמה. אתה יכול להגיד, תשמעי, אם היה לי קוביית שוקולד אחת, הייתי מוותר עליה והייתי נותן את זה לך. אז זה אני יכול להראות שאני מוותר את הקוביית שוקולד, אבל אתה יכול להגיד, הנה זה מעיד על האהבה הפנימית שלי, אבל באמת להראות את האהבה עצמה, אי אפשר, זה דבר שאצלך. כל המבנה... מה?
כלפי השני?
אהבה שקיימת לך בלב, אתה אף לא יכול להראות אותה באמת. אותה עצמה. כן, יש כזה ספר, אמרנו של... של איזה גוזיני קטן כזה שאומר לשני, לגוזיני הגדול, אני רוצה לראות לך כמה אני אוהב אותך. לא רק תאווה, כמה אני אוהב אותך. אז הוא פותח ידיים, והוא קופץ, והוא זה, והוא עושה, כל מה שהוא עושה, זה עדיין הוא לא, אפילו להראות כמה הוא אוהב, הוא לא מצליח בזה. זה הכל רק משלים, הוא מרגיש שזה עדיין פספוס, זה לא זה, זה רק משל, זה עדיין לא אהבה עצמה. זה רק הכמות האהבה, שזה אהבה עצמה, זה דבר פנימי.
שאתה מקרין אותו
כלפי
מישהו, שאתה מרגיש שאתה מבין.
אתה מקרין.
נו, אז איך אתה לא מראה?
אז משהו ממנו מוקרן. עכשיו אתה, זאת אומרת, כל דבר חיצוני יכול תמיד לנבוע מאהבה עצמה, ויכול להיות זיוף. זאת אומרת, אתה יכול להיות שתי אנשים, איך מכיר את המושג שנקרא הצגה?
כן.
שמעת שדבר כזה הצגה? אז יש אדם שעושה הצגה, כאילו שעכשיו הוא מתרגש, אז הוא עומד על הבמה, אוי, מה אתה אמרת לי? זה ממש מרגיש אותי ואתה כל כולו מתרגש. הוא באמת מתרגש בלב?
לא.
לא, הוא רק מביע התרגשות. עכשיו יכול להיות שאדם באמת עכשיו מתרגש, והוא לא עושה הצגה, הוא באמת מתרגש. אתה מכיר, יש משחק כזה שקוראים לו פוקר, שמעת עליו פעם? אתה יודע מה זה פני פוקר? אתה יודע מה זה פני פוקר? זה אומר שאני יכול עם הפנים שלי להראות רגשות שלא יהיו לי אותם בפנים, נכון? זאת אומרת, המקום הפנימי שלי, זה יכול באמת שהוא יביע את הדבר, יכול להיות שהחיצוניות יביע את הפנימיות, יכול להיות שלא. את הפנימיות עצמה אתה אף פעם לא רואה, אתה רואה רק מה שמובע ממנה. זה חלק שחזל באו ודיברו על, אתה יכול ללמוד ספירות, אתה יכול ללמוד ספירות כמו זה, אתה יודע, לשים זה. אוקיי, אז מהתפארת יוציא הכל, והיא נמדת וזה, ומהכתר הוא בעצם כולל הכל.
בסדר,
אבל... אבל אתה חסר, אין לך כלום!
מה דוגמה שהבאת הרב יש הסדר מסוים? פה אתה, אם אתה עושה משהו מעבר בלי להסתיר אותו,
אני באמת
מעלב. למה אתה לא
יכול להקריר? לא, זה מקרין, זה לא...
אתה לא תבין את ההצגה...
העובדה הזאת שאפשר להציג, זה אומר שהדבר שכרגע מביע זה רק הבעה של, זה לא הדבר עצמו. זה הבעה של הדבר עצמו, וזה לא הדבר עצמו. נכון? לכן, אם זה הדבר עצמו, אי אפשר להציג אותו. כיוון שזה רק הבעה של הדבר עצמו, אז אני גם יכול את הבעה להביא ממקום אחר. אוקיי?
אוקיי.
ידידי אמר, אוקיי, זה לא, השאלה אם אתה... אוקיי. זאת אומרת, אז אדם יכול ללמוד באמת את הקבלה, ללמוד על הכתר, ללמוד על זה, אפילו להגיד את המילים שמשם נובע הכל, משם נובע זה, אבל בלי לחוות שמשם נובע הכל, זה באמת נובע גם כל המציאות, כל הרגשות. זאת אומרת שהדבר הזה הכיל את כל הרגשות. הרב קוק מדבר על זה שלומדים תורת פנימית, אז חוכמת הקודש היא חוכמה פועלת. כי היא משנה את הרצון, ורצון הפנימי זה דבר פועל. ולא, כל דבר חיצוני, כל תורה שהיא מתארת דברים חיצוניים, אדם שלומד מתמטיקה, לא נהיה דיסקרימיננטה. הראש לא נהיה משולש. כן? לא חייב להיות. לומד מתמטיקה, תורה חיצונית. כשאתה לומד חוכמת הקודש, חוכמת הקודש היא פועלת על הרצון. למה? כי היא באמת עוזרת לך למצוא, להיות מודע למקום שאתה באמת שם. עכשיו, אתה יכול ללמוד את זה בצורה חיצונית, איך אומרים? תורה... בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים
תאמין.
עכשיו חוכמה בגויים, הכוונה שגויים גם כשהם לומדים תורה, אז מה זה יוצא להם? חוכמה. זאת אומרת, הם יכולים לראות את החוכמה, הם יכולים לראות את הקבלה, לראות את החוכמה שבקבלה הם יכולים. את התורה שבקבלה הם לא מצליחים, את זה שזה עכשיו הוראה למעשה, כי זה במקום פנימי שלך, ואתה אמור להיות שם באמת, וזה חקוק בתוך לבך, זה לא יהיה להם. אני לא רוצה להגיד שכל מול רגש רק. זה... זה אחד הביטויים של זה, שהשכל בא ממקום עמוק עמוק פנימי, אז יש לו ביטוי גם שכלי וגם רגשי. הם יכולים למצוא את הביטוי השכלי. זאת אומרת, אחרי שהוא למד קבלה, אז הוא למד קבלה, אז הוא השכיל בזה. האם הוא עכשיו נהיה פחות אגואיסט? באמת? לא, יכול להיות אפילו הפוך. הוא נשאר אותו אגואיסט, עכשיו הוא מנצל את כל הידע שלו בקבלה בשביל להרוויח הרבה כסף. וזה יהיה האינטרס שלו. כוח הנתינה החזק.
אז איך לפעמים זה ככה? לפעמים הידיע יצר רצון, ולפעמים הידיע נשאר חיצוני. גם ביהודים נגיד, אנחנו רואים את זה.
כשיהודי לומד כמו גוי, אז זה נשאר בחוץ. כשיהודי לומד כמו יהודי, אז זה נשאר נכנס פנימה.
זה
הבדל מזה. אני אומר, הדרך מה שאמרנו מקודם, עם השעיר לעזאזל. אז אפשר ללמוד קבלה ולהישאר רק בחוץ. אפשר גם ללמוד, אפשר לחשוב ודמיין לעצמי שאני עכשיו עושה את האמת בגלל שהיא אמת, אבל להישאר בלי העוצמה. בלי העוצמה. אני חי בסרט עם עצמי. אני מניח תפילין, למדתי על תפילין, למדתי מה זה תפילין, ואיך זה אני משווה צורתי לצורת אדם העליונה, והתפילין מבטא את הרצונות שהם, לא יודע, למד כל מיני דברים. ועכשיו אני מניח תפילין ונזכר בכל מה שלמדתי, ומרגיש משהו ובטוח שזה אותה עוצמת הרגע שצריכה להיות. ויכול להיות שאני בעצם חי בסרט. אני חי בסרט. בעצם את השלב של, 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 של להכיר טובה, זאת אומרת, שאדם באמת יכול להכיר טובה ולהכיר טובה בכל העוצמה. עשו לי טובה! ואני לוקח את כל הטובה הזאת ומכיר בה, ואז אני מתמלא בעוצמה אדירה של רצון לשמח את השם, והעוצמה הזאת, אני יכול להעלות אותה, תכף איך אני בדיוק מעלה אותה, כבר רמזתי קצת בתחילת השיעור, איך אני מעלה את העוצמה הזאת לעבודה של, של, של לעשות את האמת כי האמת. באמת אדם הראשון בגן עדן, אמרנו למה הוא גורש מגן עדן? לפי חלק מה... פרשנים, למה האדם הראשון גורש מגן עדן? אתה אומר, בגלל שהוא אכל מעץ הדעת. כדי שלא אכל מזרים. אבל למה היה צריך לגורש אותו מגן עדן? אפשר לפתור את הבעיה אחרת, את הבעיה בצורה אחרת? אז מה? אומר רש"י, האישה אשר נתת עמדי. מה אומר הזה רש"י? כאן כפר בטובה. איזה טובה?
קיבל את האישה.
מה טוב באישה? איך אומר בעלה, אמר לי זקנה בזיכרון? בטח אכל מעץ הדעת. הרביצה לו עם המקל, אכל מעץ הדעת. אל תצחקו על זקנות מזיכרון. תימניות. כתוב בבעל הטורים, מן העץ נתנה לי ואוכל, מן העץ נתנה לי, הרביצה לי עם העץ. בעל הטורים אומר את זה. אז מה אתה רוצה ממנו? מי היה הבעל המוכה הראשון? אדם הראשון. היה בעל מוכה. הרביצה לו עם העץ. עכשיו מה הוא בא השם שלו? למה אכלת? אומר לו, האישה שאלת את הימדי, הרביצה לי. לא ראית שנייה השם לפני כן? אומר רש"י, כאן כפר בטובה. וזה טובה. מה רוצה רש"י? מה רוצה אדם הראשון? מרביצים לו. איזה טובה יש פה? לרש"י אומר, בעצם הכיוון הזה אומר, דרך אגב, בגלל שהוא כפר בטובה, אז הוא גורש מגן עדן. כי מה היה קורה? אם אדם הראשון היה תופס, השם נתן לי אישה. נתן לי בעצם הזדמנות. אני הייתי בסרט על עצמי שאני צדיק גדול. השם נתן לי אישה, נתן לי קצת קונטרה ממולי, ופתאום קצת מכות במקל ואני עובר על דבר השם. זאת אומרת שאני קצת פחות צדיק ממה שחשבתי. תודה השם ששלחת לי את האישיור הנפלא שנקרא אישה, שממנו אני אמור לקחת כוחות עכשיו, להגיד לך תודה ומזה לחזור בתשובה, להגיע לאותו מקום פנימי ועמוק שלי שיכול להתמודד גם מול מכות כאלה. אם אדם היה אומר, תודה לך השם על האישה, עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה ולהגיע לאותו מקום פנימי, מאותו גן עדן, אחרת היה חוזר בתשובה, היה מגיע ישר לעולם הבא. לא נוצחים את העולם הזה. רק בגלל שהוא כפר בטובה, אז גורשנו מגן עדן, קיבלנו מסדר נוסף, להיכנס לתוך העולם הזה, את כל הבלגנים, כדי לתקן את הכפירה בטובה. ועולם הזה, זה מה שהוא משדר. עולם הזה משדר, הכל פה עובד לבד. הכל פה מוכרח. כן? הכל פה, לא, אין פה איזה מישהו שרצון טוב שמניע פה דברים. יש פה חוקים, הכל פה עובד. אתה צריך לדעת לנצל את החוקים, כי צריך לסדר עם החוקים האלה. זה השדר של העולם הזה, שעליו גם יושבים היוונים, כן.
בעל מותה אישה שכבודו דיבר, יש שלוש מעלות באישה. המעלה הכי גבוהה שלה, שהיא עיקר הבית. אז בירידת הדורות, ירדה להיות עקרת הבית. ירדו בירידת הדורות עוד יותר, נהיה עוקרת את הבית.
עיקר הבית, עקרת הבית, עקרת את הבית, ובעזרת השם בגאולה מה יהיה?
יהיה... עיקר הבית.
עיקר הבית, זאת השם. אז אחזור חזרה. זאת השם. אז עולם הבא באמת, הרמב"ם מתאר את זה, קורא את זה במילים האלה, שהשקר של אדם הראשון היה לחשוב עץ הדעת טוב ורע. טוב ורע זה מה טוב לי, ומה רע לי. ואת זה הוא החליף במקום לשאול מה אמת ושקר. זה היה החלפה. זאת אומרת, לחזור לעולם הבא זה בעצם לשאול מה קשר לי? מה זה? יש פה איזה לי שקיים מנותק מהשם? השאלה המרכזית שלי, האם זה אמת? האם זה הולך עם אמת שזה חותמו של השם? או שזה שקר, זה בכלל לא קיים. זה באמת אמרה את השאלה, השאלה עם כל העוצמה. האם זה אמת או שקר? אז אם אדם הראשון לא היה כופר בטובה, היה מכיר שהכל הכל נובע מטוב השם, היה נפתח לו הדרך לעולם הבא, להכיר שהשאלה האמיתית שלו זה האם זה אמת או אם זה שקר. מה שנקרא אהבת השם, עבודת השם מאהבה גמורה, מייחדות עם השם. האם אני עם האמת מתחבר ועם השקר לא הולך איתו. זה נקרא אחדות מלאה עם השם, עבודת השם מאהבה גמורה. וזה היה מקבל רק אם הוא היה באמת לא כופר בטובה, אלא מכיר תודה, וכוח הכרת הטוב היה מעלה אותו, לתוך המצב הזה של גן עדן. למה באמת הכרת הטובה היא מעלה אותי לאמת ושקר? זה כבר התחלנו לדבר על בתחת השיעור. הכרת הטובה זה בעצם למצוא את המקום הפנימי שבי, את העוצמה הפנימית הנפשית שלי, שמכירה שהעולם הזה לא עובד פה מהכרחים. זה רק אשליה הראשונית, זה הניסיון שלנו בעולם. הכרת הטובה זה אומר, אני מכיר שהכל נובע מטוב השם, אני מכיר שהאמת שהכל נובע מטוב השם, שטוב השם זה מה שעומד פה מאחורי העולם. ואז אדם באמת יכול להגיע לאמת והשקר בצורה אמיתית. זאת אומרת, אתה עכשיו עם כל העוצמה הזאת של כוח הכרת הטוב שאתה מצאת, אתה רואה שזאת העוצמה שנתונה לך אל האמת. ואז האמת מקבל את כוח עוצמתי רגשי גם כן. זה לא שאתה עכשיו, טוב, זה האמת כי זה האמת, אז טוב, אני עושה את האמת. וואי, משתעמם לי לעשות את האמת. אחרי שאתה באמת הכרת טובה וזה נותן לך עוצמות נפשיות, אז הכרת הטובה הזאת יכולה להתלבש, ומזה אתה יכול לעלות לעשות את האמת כי אמת, אבל לא לעשות את האמת כי אמת באיזשהו חוסר חשק. לעשות את האמת כי אמת, כעבודה מאהבה. אז מי שרוצה באמת להגיע לטרקלין העצום של עבודה מאהבה כי אמת, כי אמת, וזה נדבר על המעלה הזאת בפסקה הבאה, אז צריך לעבור דרך השער הזה שנקרא הכרת הטוב. זה... כן, ואז אנחנו עוברים ממודה, משון תודה, למודה, משון מודה על האמת. בואו נקרא את הפסקה בפנים, נראה ככה זה. לכן, יסוד גדול הוא להרגיל את עצמו בדרך זה של העבודה מאהבה, שמצד הכרת הטובות עלינו. אף על פי שהרבה דרכים גדולים ומופלאים יותר מזה בעבודה מאהבה, מכל מקום אי אפשר למנע גם מזה, וכולם כאחד טובים, גם הכרת הטובה וגם הכרת האמת כי אמת. אמנם זהו גם כן בכלל קביעת מקום לתפילתו. כן, אמרו חז"ל שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם ועזרו, ואומרים עליו, אי חסיד אי עניו. אז פה יש לו פרשנות מיוחדת לקביעת מקום לתפילתו. כי עניין מקום הוא מדרגה ומעלה ידועה. שאף על פי שהעבודה, בפרט העבודה שבלב, מצד הכרת גדולתו יתברך ורוממות כבודו, שהוא הטוב האמיתי, אי אפשר שתהיה שלמותה בקביעות מדרגה. ועד רבה, כל מה שיוסיף דעת, יוסיף הבחנה ומעלה, והיה צריך להיות התעצמות כל הזמן בעבודה הזאת. אבל תפילה נקראת חיי שעה. אוקיי, בוא נראה איפה עכשיו. אל תקפוץ עם מדרגות גבוהות. ותחליטה גם כן לצאת ידי חובת עבודה מצד הכרת הטובה. התפילה צריכה לבוא גם מצד הכרת הטובה. השם עשתה לי טוב, לכן עכשיו אני עובד אותך. אני מכיר בזה שכל מציאותי זה רק ממך, וכן כל שנייה ושנייה אני מחזיר לך את העבודה אליך. למרות שזה מדרגה נמוכה, אבל התפילה היא מגיעה משם. אומר, אומר הרב קוק, זה שנקרא קביעות מקום לתפילה, זה גם כזה ככה, זה נקרא חיי שעה. עדיין לא הגענו לחיי עולם, למרדף האינסופי של עבודת השם, שיכול להגיע מעלה מעלה למדרגות גבוהות. ואם כן, ועל כן, אין לקבל קודם התפילה טובה מורגשת, כמו שדרשו חז"ל, מלא תאכלו על אדם ומאותי ישלח אחרי גביך. כן, יש לנו הלכה שאסור לאכול לפני התפילה, כי ברגע שאתה אוכל, אז אתה נכנס למודעות שמי הביא לי את הטובה? האוכל. אומרת, אתה מברך ואומר שהכל נהיה בדברו, אבל זה לא מספיק. מזכיר לפעמים כשאתה רעב, אז אתה חושב שהאוכל הסביע אותך. לפני התפילה אל תאכל, כדי שתיכנס למודעות שבעצם הדבר היחיד שמחיה אותך בכל שנייה ושנייה זה השם, ומגיע לו הכרת הטוב. קביעות מקום, הכוונה פה, במקום הזה, יש קביעות מקום, הפשט הזה שאני מתפלל במקום קבוע, ויש עוד כל מיני, בפסקה כאן קביעות מקום אומר, שאתה לא רץ קדימה לעבוד את השם במדרגות גבוהות, אלא אתה נשאר בתפילה, במדרגת הפתיחה של העבודה מהאהבה.
לא להתקדם...
לא, זאת אומרת, שצריך לה... לא, לא, שאתה גם משתמש בהכרת הטוב. אל תקפוץ קדימה, תפילה, הכרת הטוב. אמנם יש חיי עולם, ואתה יכול כאמת, כאמת, וערך. גם ערך הוא ערך נצחי. והכרת הטוב זה שהשם עשה לי טובה עכשיו. לכן אני עכשיו אני מחויב אליו. ומתוך זה אתה בא להתפלל. והעבודה הזו היא מצד החסד, כמו שמקורה בראשית חוכמה, שער אהבה, פרק ה', על כן אלוקי אברהם בעזרו. כן, אברהם זה מידת החסד, הטוב. וזה שאומרים עליו, אי ענב, אי חסיד. כן, ברגע שהוא מתפלל בקביעות מקום, אז הוא אי ענב, אי חסיד. חסיד, כי הוא מתפלל מצד הכרת הטוב. אי ענב, למה? שלא נאמר שמעלת החסידות היא דווקא בעבודת האהבה היותר רמה. שמצד החוכמה, שמכיר בגדולתו יתברך. מכיר, המכרה השכלית, אז לכן הוא נמשך אחריו. כברזל אחרי האבן השואבת, הוא פשוט נמשך. למה ברזל עולה למגנט? זה פשוט ככה. אין, אני רואה שהשם הוא האמת, אז אני עם האמת, עד הסוף, זה אמת, זה אמת, זה אידיאל גדול. כן, זה לכאורה מדרגה יותר גבוהה. ואז הוא נמשך הרב כברזל אחרי האבן השואבת, בהכרח שאפשר חילופו כלל, זה המעלה יותר גבוהה. הוא אומר, לא, בכל אופן, אלא שבעבודה מאהבה, שמצד הכרת הטובה, הוא גם כן נקרא חסיד. אומנם יש חסידים גדולים שהם עושים את רצון השם, כי זה רצון השם, אבל הוא אומר, יש חסידים במעלה הראשונה. שהם עושים את רצון השם, כי הם מכירים טובה להשם. וגם ככה אתה נקרא חסיד. ומה גם שבסוף יבוא למדרגת האהבה רבה. זאת אומרת, מי שמתחיל במעלה הזאת של חסידות, בסוף הוא יבוא למדרגה האמיתית של אהבה רבה. שאינה לפי הטובות. אהבה רבה לא קשורה לטובות שעשה משל לך. אהבה רבה. כי אין יותר טוב מידיעת שמה גדול. ומה טוב נערוך לו, זאת אומרת, הדבר הכי טוב, פשוט לדבק בהשם, לא בגלל שהשם עשה לי טובה, אז אני מחזיר לו את עבודת השם. הדבר הכי טוב בפני עצמו, לא טוב לי, טוב אמיתי, טוב ערכי, זה שאני אעשה את רצון השם. אבל אומר, בכל אופן, זה לכן אתה נקרא אי ענב. למה אתה נקרא אי ענב? כי אתה לא מחשיב את עצמך כצדיק גדול, שעכשיו יכול לעבוד את השם מאהבה כמו החסידים הגדולים, אלא אתה עושה כמו החסידים הקטנים. אתה עובד את השם מתוך הכרת הטוב. והוא אי ענב, שלא יתגל לומר שזאת המעלה הפחותה ממנו. כי אדם צריך שידע, תמיד, כי עם כל גדלותו לא יצדק לפני בורו, כי בקדושיו לא יאמין. רציתי, חשבתי שלא נתעכב הרבה על הפסוק הזה, אבל הוא אומר בעצם, גם אם אתה חושב שהגעת לאידיאל הגדול, ואתה עכשיו נמשך אחרי אידיאלים, אתה אידיאליסט גדול, ברגע שגידית שמשהו אידיאל, אז אתה נכנס אליו בכל הרכוח, תתפלל, תתפלל גם מצד, הכרת הטוב, גם זה נקרא חסיד, וזה הענווה שלך. על כן, לעולם יקטין עצמו, וישתדל לקנות מידת האהבה, גם כן מצד גודל חסד הבורא, ברוך הוא, עליו. תתחיל להרגיש את הטובה שהשם עושה לך, ומתוך זה תעבוד אותו. שהוא יותר פשוט וקרוב לציורות, זאת אומרת, פה אני רוצה את הציור של האדם, וזה הרבה יותר קל לך לצייר, שהשם עשה לך טובה, אתה מכניס את זה לציור שלך, והדבר הציור הזה יכול להכניס אותך לעוצמות אמיתיות של עבודה מאהבה. ובזה, ומשם, דווקא משם, שאדם באמת עובד את השם מתוך זה שהשם עשה לו טוב, משם לעלות לגדולת הנפש, שבמידת האהבה רבה, מצד הכרת רוממותו יתברך. ובזה יש אפל בעיניו, ויצטרכו להן תמיד שכל משהו שלו, והוא בעצמו, אינם כי עם שפע החסד של האחד האלוקים הטוב ברוך הוא. לכן תורה מכוונת לאהבה רבה. תורה זה מידת הנצח, מידת אני בא לברר ערכים בשכל, ואני בא לשאב אחרי התורה, אז אני במידת אהבה רבה. אבל גם מי שלומד תורה, אומרים לו, יש זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כן, אז התורה מכוונת לאהבה רבה, שהיא חיי עולם, מצד גדולתו וחוכמתו יתברך. תפילה היא חיי שעה, מצד שפע טובותיו וחסדו יתברך. לפני שאדם נכנס לתפילה, גם אם הוא עכשיו כל עמד למד תורה, והוא נכנס לאידיאלים, והראת הערכים כערכים, היות אתה מתפלל, תהיה קצת ענב, עד תחשוב שאתה מסוגל להגיע למלוא עוצמת הרגש שאפשר להגיע אליה, רק על ידי ערכים לבד, אלא תגיע לעוצמת הרגש של, של העבודה מאהבה, על ידי הכרת הטובה של השם אליך. וזה יוביל אותך אחרי זה רגשית גם לעבודת העבודה העצומה שנקראת אהבה רבה. כן, וזה למה? כי ברגע שאתה נכנס לאותו מקום פנימי, בנפש, מצאת את המקום הפנימי הזה בנפש שבאמת מצא את השם הטוב, אז אחרי זה אתה אומר, אם השם הטוב, אם אתה מצא את המקום הפנימי הזה, אתה אומר, אם הוא כל כך טוב, אז הוא טוב לא רק בגלל שעשה לי טובה, אלא הוא טוב באמת. ואז אתה באמת נדבק לכל הערכים אמיתיים מצד טוב השם, ואז אתה נדבק בזה לא רק שכלית, אלא גם כולך, רגשית, וכל כולך, כל הציור שלך נכנס לתוך המקום הזה. לכן אומר הרב קוק, אתה רוצה, ויש שיש מעלה גבוהה, 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 של עבודת השם מאהבה, אהבה רבה, שהיא הכרת האמת בגלל שהיא אמת, ואתה נשאב לשם. אתה רוצה להגיע לשם באמת? תגיע לשם, תהיה שם בחיי תורה. בחיי תפילה, תיזכר בטובות השם עליך. כמה השם הוא טוב לך, ותכניס לדבר את הציור הזה טוב טוב בלב שלך עד שתצמיח את כוח הכרת הטוב, וכוח הכרת הטוב הזה זה כוח עוצמתי שיכול לתת לך תפילה עוצמתית, וכוח הכרת הטוב הזה זה המדרגה הראשונה של עבודת השם מאהבה, שיכול אחרי זה להביא אותך לאהבה רבה בצורה אמיתית בלי אשליות. שנזכה כולנו, כל אחד בזמנו, לצאת, להיכנס לציורים של הכרת הטובה, השם, להכיר בטובה הגדולה של השם עלינו, להתעצם מזה לאהבה עצומה ולכוח הכרת הטוב, ומזה בזאת השם נגיע לכוח אהבה רבה.
תודה רבה.